שלום וברכה, ברוכים הבאים ליום העיון של מכון מאיר לפורים. נמצא איתנו כאן אבא של אלחנן נטלי, כל שנה אנחנו שמחים לראות אותך. זכיתי ללמוד, גם האמא זכיתי ללמוד שש שנים בכולל חזון אלחנן שמגדל פירות לתפארת. לא מדבר על עצמי, מדבר על כל מי שלומד שם. הדברים ודאי גם יהיו מוקדשים על אנשים מסוגו של חנן. קשה לי להגיד לעילוי נשמת, כי הם נמצאים במקום הגבוה ביותר, אלא לקישור שלנו לנשמה הגדולה הזאת. יהי זכרו ברוך, זכר צדיק לברכה. אנחנו ננסה ב... אתה עוקב אחר. אנחנו ננסה ב... לאט לאט, בשיעור שלנו היום, לנסות להבין ביחד מבחינה, נקרא לזה, תנכית, ובעזרת השם גם מבחינה, אחר כך מבחינה פנימית, קומה נוספת, מדוע התורה בעצם כל כך נוקטת בחומרה כלפי עמלק? הסיבה. על הרקע הזה בעצם עומדת העובדה שהקדוש ברוך הוא לא ממהר להשמיד או לצוות על השמדה של מעשי ידיו. כן, אנחנו יודעים שסדום, שהייתה עיר שכולה חטאים, אם היו 10 צדיקים בסדום, אז הקדוש ברוך הוא לא היה משמיד אותה. סדום, הרשעה. 10 צדיקים היו מצילים על סדום. לפי חלק מהדעות, לא אומרים הלל בשביעי של פסח, כי המצרים טבעו בים. אז מה הסיבה שבסוף פרשת בשלח, ואחרי כן התורה חוזרת על זה בפרשת כי תצא, כי תבוא, סליחה, כי תצא, סליחה, כן. וגם, בסופו של דבר, אנחנו גם פוגשים את זה גם ברמת הביצוע, יש ציווי להשמיד את עמלק. גם בפרשת בשלח, כפסוקים הידועים, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. וגם בפרשת כי תצא, זכור, מה שנקרא בעזרת השם בשבת. עכשיו, התשובה שאנחנו מכירים, המונחת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, זה שעמלק זה שורש הרע, עמלק זה שורש הטומאה, עמלק זה... הייתי קורא לזה תשובות מטאפיזיות, תשובות שלקוחות מהעולם העליון. אני רוצה, אני מבקש ביחד לנסות ללמוד, האם יש לדבר הזה רושם בתנך עצמו, שבגללו הקדוש ברוך הוא גוזר כך את דינו של עמלק. כלומר, מה צריכה לעשות אומה או קבוצת אנשים כדי שהקדוש ברוך הוא יכריז שאין להם מקום בעולם בכלל? שהם צריכים להיות מבוארים מן העולם. ננסה להוציא כאן איזה עיקרון. דרך לימוד ממספר תמונות, הופעות, שבהם עמלק מופיע. בסדר? אז נתחיל דווקא מהמדרש. לא מהתנך, אנחנו נתחיל מהמדרש. המפגש הראשון בין עמלק לבין עם ישראל מתרחש על פי המדרש במנוסתו של יעקב מפני עשיו אחיו אל לבן. עשיו שולח את אליפז בנו, אליפז הוא אביו של עמלק, להרוג את יעקב. שורש עמלק זה אליפז. והוא שולח אותו לרדוף אחרי יעקב ולהרוג אותו. יעקב מצליח לשכנע את אליפז לא לעשות את זה, נותן לו את כל הכסף שלו, אני חשוב כמת. אבל כבר כאן אנחנו נתקלים באיזשהו רושם מסוים, באיזשהו התנהגות עמלקית טיפוסית, שתבוא לידי ביטוי בעיקר בפרשת בשלח. בואו רגע נלמד את הפרשה בשלח ואז נחבר את שתי הפרשת ביחד ונחפש עוד הופעות כאלו. מה קורה בעצם בפרשת בשלח? עם ישראל צמא למים, הם נמצאים במקום שנקרא רפידים. ולא ניכנס כרגע לסיבות, מה הסיבות, אבל הם יש כאן איזה ניסיון, הם לא מספיק מאמינים במשה רבנו, ולכן בגלל התרוניות והטענות של עם ישראל כלפי משה רבנו, נגזרת עליהם גזרה לקבל מים, אבל לא לראות איך. יש הבדל בין אדם שמקבל נס, שפע, והוא גם רואה בעיניים את הנס. קורה, כמו שמשון, כמו על ים סוף. על ים סוף ראו את הנס, אז אמרו שירת הים. לבין אדם שמגיע לו, הוא צריך נס, הוא מגיע לו לקבל את הישועה, אבל הוא לא במדרגה כדי לראות אותה. נכון, יש פסוק, התייצבו, וראו את ישועת השם. במדרגה. ויש ניסים שבאים על האדם, והוא לא רואה, הוא לא מבין אפילו. עם ישראל כאן ברפידים, בגלל סדרת הטענות שהם טענו כלפי משה רבנו, בעיקר הטענה הקונספירטיבית, כמעט אפשר להגיד, וילן העם על משה ויאמר, למה זה הרעליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמה, שזה טענה שבלתי ניתנת לאמר, זה מין, הוצאת אותנו ממצרים כדי להרוג אותנו במדבר. אפשר להגיד, למה הוצאת אותנו ממצרים בלי להכין מים לדרך? זו טענה נשמעת, זו תלונה הגיונית. למה יצאנו ממצרים, היה עדיף לנו להישאר ולא למות במדבר? זה גם יכול להיות. אבל להגיד, בעצם, אנחנו מבינים למה הוצאת אותנו כדי להרוג אותנו במדבר? זו טענה שאין מקומה, זה ממש להפוך את הטוב לרע ואת הרע לטוב. אלא מה? זה עם של עבדים, רק הרגע יצאו ממצרים, לא דנים אותם בעומק הדין. העונש שהם מקבלים זה שהם יקבלו מים, אבל לא יראו איך. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, לקחת איתו 70 מזקני ישראל, וללכת לאן? לחורב. מה היחס בין חורב לרפידים? מה? כמה זמן? לפחות 3 ימי הליכה. כנראה לפחות 3 ימי הליכה, או יומיים הליכה, וזו כנראה גם הסיבה ש... ומיד נחזור לאחורה, וזה כנראה גם הסיבה שמשה רבנו אומר ליהושע, ביום משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא אלכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב. למה מחר? למה לא היום? כעת. כי זה, מה שבעצם קורה כאן, זה שמשה רבנו, יחד עם 70 הזקנים, הולכים לאן? להר חורב. שם משה רבנו מכה את הצור ויורדים ממנו מים. אנחנו יודעים שבמשך כל אותה שנה וחצי שישראל היו למרגלות הר סיני, היה להם מים, שבעצם מעיין שנבע מאותו צור בחורב, והצור הזה בחורב, מימיו זורמים ונוזלים, עד שמגיעים מרחק יום או יומיים הליכה, אל המחנה שנמצא ברפידים, צמא, מאוד צמא, בהמות צמאות, אנשים צמאים, ילדים צמאים, ובעיקר, בלי מנהיגים. כי איפה נמצא משה? בחורב. ואיפה יהושע? בחורב. ואיפה הזקנים? בחורב. כל המנהיגים? בחורב. מי נמצא ברפידים? העם. יש פה אנשים, הייתם פעם במקום שסיטואציה של אנשים רעבים וקצת אוכל? מישהו פה היה פעם בסדרת רעב, בצבא, משהו, אה? ייבוש. כן. ארוחת צהריים למכון מאיר, לא, סתם, לא צריך להגזים. גיבור, קצת אוכל, הרבה אנשים רעבים, זה באוכל. מה קורה במים? אנשים צמאים, פתאום מגיעים בבת אחת מים. קפטן. זה סוג הצלצול. אז התנפלות רבתי על המים. אין משה, אין זקנים. אין איזה, מים בבת אחת, התנפלות, החזק לוקח, החזק שורד, אוכפת. ובדיוק בסיטואציה הזאת, אוכלוסייה אזרחית, חסרת ישע, בלי המנהיגות שלה, שנמצאת במצוקה, אז המלאק מגיע ותוקף. תמיד, העיקרון הזה נחקק פה, והוא נכון, לכל אורך התנך, אף פעם, לעולם, המלאק לא יבוא וילחם צבא מול צבא. תמיד המלאק יחפש אוכלוסייה אזרחית חסרת ישע ומגן וילחם בה. זה מתחיל כאן. הידיעה הזאת מסבירה לנו הרבה מאוד מפרטי המלחמה כאן בפרשת בשלח, מפני שיש פה הרבה מאוד תמיהות. כן, מיד כתוב, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, ואז משה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי, למה מחר? למה לא היום? למה מחר? כי מה שאנחנו מכירים מהצבא, פי פלוס 48, פי פלוס 24, עד שיהושע יספיק, גם אם הוא ילך מאוד מהר, עד שיספיק לגייס את האנשים, ללכת מהר חורב לרפידים, לגייס את האנשים, לצאת למלחמה, ייקח 24 שעות. מה קורה בינתיים ב-24 שעות האלה? מה עמלק עושה? מה? בינתיים, אף אחד לא עומד מולם. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. להרוג, כנראה שהם גם לא הרגו. מיד נוכיח את זה מן ההמשך, אבל הסיבה הפשוטה שבגלל העמלק מתנפל על עם ישראל, מפני שהעמלק במקצוע שלו הוא סוחר עבדים. זה המקצוע. ולכן הם כמעט לא הורגים אלא חוטפים. עכשיו יש כאן חתיכת סחורה. יש פה הרבה מאוד עם של עבדים, עבדים מיומנים, עבדים שהם מכירים את המלאכה, שברחו ממצרים, והעמלק עוקב אחריהם, ובשנייה שמתגלה נקודת החולשה, בשנייה שמתגלה שהעם הזה ניצב בלי המנהיגים שלו, בדיוק באותו רגע מגיע העמלק, תוקף אוכלוסייה אזרחית חסרת ישע, תוקף עבדים, במטרה לשבות אותם ולהחזיר אותם חזרה למצרים. ארור מסגיר עבד אל אדונו, תצווה אותנו התורה, תצווה אותנו משה רבנו בספר דברים. זה יושב על זה. זאת מלאכה בזויה. זה בעצם להתפרנס בתור אידיאולוגיה מהחולשה של האחר. זה גם מה שמסביר את העובדה מדוע יהושע לא מצליח להכריע את עמלק. כתוב, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. למה רק ויחלוש? כי זה היה קצת מאוחר מדי. עד שיהושע הגיע, עד שהוא כינס את האנשים, עד שיצאו למלחמה, אז הצליחו להדוף את האויב, אבל לא להכריע אותו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, יהיה סיבוב שני. יהיה סיבוב שני, וכן, אורי. כן? כן. אז זה מה שקורה כאן. זאת הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בעמלק, וזה אב טיפוס, אני אומר, עכשיו תראו, עמלק, יש כאן איזו בעיה מהותית, כי עמלק זה בעצם, זה עם בלי ארץ. זה גם לא עם, זה תמיד גדודי עמלק. אין להם נחלה מסודרת שאתה יכול להילחם איתו, כן? שאתה יכול להילחם בעמלק. הם ניידים, בעיקר נמצאים באזור הדרום, באזור הנגב. ניידים הולכים, תוקפים, באים וחוזרים. כיוון שהם ניידים, הם תמיד יחפשו גדודי עמלק, אוכלוסייה אזרחית, חסרת ישע, ואותם יתקפו. במילים אחרות, במילים פשוטות, ארגון הטרור הראשון בעולם, זה עמלק. זה עמלק. יש מוסר גם במלחמה. אומות העולם המתוקנות יודעות, מצד אחד יש מלחמה, מצד שני אומרים, אנחנו לא רוצים לאבד צלם אנוש, אפילו לא במלחמה, לא רוצים. אז יש איזה מין אמנת ג'נבה, תקראו לזה, כל מיני דברים כאלה, שבהם אומות העולם קובעים איזה כללים, אני אומר, זה מלחמה, אבל אני אשפח כאן דם, אבל יש איזה מין כללים, לא הורגים שבוי, לא יורים על צנחן שהוא באוויר, יש איזה, כל חייל מגיע לו זכויות כאלה ואחרות, בתור שבוי. יש איזה מין כללים כדי שלא נהפך לגמרי לחיות טרף גם בתוך מלחמה. והכלל הבסיסי ביותר זה שצבא נלחם מול צבא, ולהוציא מקרים יוצא דופן לא נלחמים באוכלוסייה אזרחית שלא יכולה להגן על עצמה. זה ככה מדינות נלחמות. זה הראש של מדינות. ארגון טרור בדיוק הפוך. קחו את זה, תהפכו את זה, זה בדיוק ארגון טרור. ארגון טרור אומר, אני אין כוח לנצח צבא. אני לא מספיק חזק. מה אני כן יכול לעשות? אני יכול ללחם באזרחים. הם חסרי שאני יכול לפוצץ אוטובוסים. אני יכול לראות טילים על אוכלוסייה אזרחית. אני יכול לפגוע בנשים, בתינוקות, בילדים, ובככה לזרוע פחד ולפגוע פגיעה מנטלית, מורלית, קשה, ברוח של, ה, של ה, של מי שאני רוצה להכות. זה מה שאני אעשה. טוב, מה עם המוסר? מה עם הזה? לא, אין דבר כזה. ולכן, המלאק, לכל אורך הדרך, לאומות שנלחמנו בהם, יש לנו כבוד. יש כבוד. אל תעצור את אדום, אל תתגר במלחמה. דוד המלך שנלחם באויבים, הוא קובר אותם. דרך כבוד. יש כבוד, אפילו, יש מקובל אפילו במדינות מסוימות, לחלוק כבוד לחללי אויב, במובן מסוים. אבל כשהאויב שלך הוא ארגון טרור, המלאק בעצם יסד את התפיסה של ארגון טרור שלעולם לא ילחם בצבא כי אין לו סיכוי. הוא תמיד יחפש אוכלוסייה אזרחית, בין אם זה להרוג אותה, או לקחת אותה לעבדים. זה מופיע כאן, אצל עם ישראל הפעם הראשונה. זה מופיע עוד פעם בצורה מאוד מאוד בולטת. אנחנו נראה את שתי המקומות הבולטים, ומיד אחרי זה נראה עוד שתי מקומות שהם קצת פחות בולטים, אבל גם שם יש מקום להפעיל את ההבחנה הזאת. בספר שמואל, כאשר דוד, כאן, סליחה, בפרק, שנייה, ברח לי. כן, פרק כפתת, פרק למד, סליחה. בשמואל א', ויהי בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי. כן, דוד הולך להילחם, יוצא לקרבות שלו, לקחת את הלוחמים, ועמלקי פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש, וישבו את האנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא ימיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. למה לא ימיתו איש? יש פה עוד פעם אוכלוסייה אזרחית חסרת ישע, דוד וכל 400 לוחמים שלו עסוקים בקרבות שלהם, השאירו את המחנה מאחור, נשים וילדים, טרף קל לעמלק, ארגון הטרור, מגיע, נלחם, לוקח את הנשים ואת הילדים, חוכמה גדולה בשבי, ורץ מהר מהר כדי להספיק למכור אותם בשוק העבדים הקרוב. דרך אגב, מה יקרה לאיזה אדם עמלקי עם העבד שלו, קצת ירגיש לו טוב? מה, כן, קצת, מה הוא יעשה לו? הוא לא ירוג אותו אפילו, אין צורך להרוג, חווה על הכדור. פשוט יזרוק אותו בפח ויקח עבד אחר. זה מה שקורה כאן בפרק שלנו, כשדוד רודף עם 400 לוחמים, אחרי המלכי הזה, אז ימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד ויתנו לו לחם ויוכל וישקו מים, ויתנו לו פלח דבלה ושני צימוקים ויוכל, ותשוב רוחו אליו כאילו אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים שלושה לילות. ואמר לו דוד, למי אתה ואימי זה אתה, מי אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי עבד לאיש המלכי. ומה קרה לך? ויעזבני אדוני כי חליתי היום שלושה. אני חולה. אז לא, אין ערך לחיי אדם. אין שום, נרק אותו בפח, שימות בסבב. ניקח, נחטוף מישהו אחר. אז גם כאן, בספר שמואל, אנחנו מוצאים את המלאק מתנהג בדיוק באותו אופן. תמיד אוכלוסייה אזרחית. תמיד חסרי ישע. תמיד חוליות חלשות. זה מה שארגוני טרור יעשו. יתקפו מטוסים. יתקפו אוטובוסים. יתקפו אנשים שהולכים לתומם. אף פעם לא צבא, אף פעם לא אחד נגד השני. עיקר הכלי נשק שלהם זה איום על אוכלוסייה אזרחית. עוד שתי דוגמאות קטנות לעניין הזה. דוגמה נוספת היא גם כן בספר שמואל. אני כרגע לא נכנס לשיעור המרתק בפני עצמו, איך שאול מת. איך שאול מת. זה שיעור בפני עצמו פעם עוד לימדנו את זה כאן בעבר, ואולי עוד נחזור על זה. יש שתי גרסאות בתנ"ך, מה בדיוק קרה לשאול. לפי גרסה אחת, שאול, מה שמופיע בשמואל פרק למד, שאול נפל על חרבו, מת, התאבד. ולפי גרסה שנייה שמופיעה בפרק א', איש עמלקי הרג אותו. כן? אני אומר, אני לא כרגע נכנס לברר מה בדיוק היה, מה היה באמת, איזה גרסה נכונה, זה נושא בפני עצמו, אבל בואו נרגע נתמקד בגרסה של העמלקי. כן? העמלקי הרי מגיע לדוד, בפרק למד א', פסוק ה', ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים ידביקו. ויפן אחריו ויראני, ויקרא אליי ואומר הנני, ויאמר לי מי אתה, ואומר אליו עמלקי אנוכי, ויאמר אליי עמוד נא עלי ומוטטני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי, ויעמוד עליו ועמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. כלומר, הוא בעצם מתאר ששאול נפל על החרב, אבל עדיין נשאר חי, והוא בעצם סיים את המלאכה. ויקח הנזר אשר על ראשו ויצעדה אשר על זרו, ואביהם אל אדוני הנה. איך קוראים לזה? זה נקרא סחר בגופות. כן? כלומר, יש כאן איזה עמלקי, מה הוא עושה שם בדיוק? אם אנחנו מאמינים לגרסה שלו, מה הוא עושה בגלבוע? מה התשובה? בתוך מלחמה, בין ישראל לפלישתים, הרי עמלק לא קשור בכלל. יש הרוגים, יש פצועים, יש אנשים חלשים שכבר לא יכולים להתגונן, יש את מי לשדוד. ועל העמלקי הזה, הוא מבחינתו זכה בפייס, לא פחות ולא יותר. את מי הוא מצא לשדוד? את מלך ישראל. את הכתר, את ההצעדה, את הצמיד. הוא לוקח את זה ומנסה להרוויח על זה איזה משהו, הוא מנסה להביא את זה לדוד המלך, לקבל על זה איזה כסף, לא יודע מה. כלומר, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, אם אני מנסה לדמות את זה לעולם בעלי החיים, בסדר? אז יש בטבע, יש את האריות, חיות גיבורות, אריה זה חיה, ויש את הזברות שזה, ויש צבוע. אתם מכירים את הצבועים? The Ahins באנגלית, כן? כאילו, חיה מגעילה. חיה שהיא טפילה, שהיא אף פעם לא תהיה גיבורה כמו אריה, לצאת ולתקוף, היא תמיד, ללהקה כזאת, תמיד תיקח את החלשים, היא תמיד תתקוף את המזנבים. זה הצבועים. האריות צונים את הצבועים. יש פעמים שהאריה יוצא על הצבוע, הורג אותו ולא אוכל אותו. מבוז, כביכול, להתנהלות הצבועה הזאת. זה בעצם המלאק. זה המלאק. אלה שתי הסיטואציות, כוכב אתה, אלה שתי הסיטואציות המרכזיות שמתוארות כאן, בתורה, ובתנך. יש עוד שתי סיטואציות, השתיים המרכזיות זה מה שהזכרנו בפרשת בשלח ובצקלג, ויש עוד שתיים קטנות, זו הראשונה הקטנה. הסיטואציה הקטנה השנייה זה מה שמופיע בספר במדבר, גם שם בדיוק חוזר על עצמו את אותו עיקרון. עם ישראל בפרשת חוקת יוצא לדרכו לארץ ישראל, ואז כתוב, הישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. עכשיו, זה נראה לנו מקרה פרוזאי, מקרה, כאילו, יש איזו מלחמה ושבו שבי. חז"ל אומרים שזה היה שפחה אחת. התגובה של עם ישראל היא חריפה מאוד. וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם. זה תגובה חריפה מאוד. כן? לאחרים. כמובן, להתנהג על זה כמו עיר הנידחת, לשרוף את הכל, את כל הרכוש וכו' וכו'. ואחרמתי את עריהם, זה מה ששמואל יצווה את שאול לעשות לעמלק. למה? הרי כאן מדובר על כנעני. אומר רשי, כנעני נגב לא מסתדר. מי זה, אומר רשי? זה עמלק. שיתחפש לכנעני, מסיבותיו שלו, כדי להסתיר. הטרוריסט, הוא רוצה להיות, להיטמע באוכלוסייה האזרחית כדי שלא יזהו אותו. החייל, להפך. החייל הוא, המדים של החייל, הם הלבוש שלו. הדרגות, זהו. ועד רבה, אם אני רוצה, אם חייל נופל בשבי, אז הוא צריך ליפול בשבי על מדים, כדי שידעו שהוא חייל והתנהגו איתו על פי החוקים הראויים. הטרוריסט בדיוק להפך. הוא מנסה להסתתר. הוא מנסה להיטמע, וכאן, עוד פעם, אנחנו פוגשים את עמלק, שווה שבי מעם ישראל. יש הטוענים שבעצם זה מין, זה השנה ה-40 וזה מין, זה דוגמית למה שהעמלק עשה לעם ישראל לכל אורך התקופה, כשעם ישראל היה למטה בבקעת קדש, והעמלק נמצא למעלה בהר, אזור הר חריף, הר סגי, והם כל הזמן תוקפים את ישראל, וכל פעם לוקחים בשבי קצת אחד פה, אחד שם. מלאכה בזויה. כן, התורה מכריעה. הקדוש ברוך הוא מכריע. עמלק במעשים שלו הוציא את עצמו מכלל צלם אלוקים של האנושות. יש צלם אלוקים של האנושות, יש מינימום, שנקרא, לא יודע, בני נוח, שבע המצוות של בני נוח, יש מינימום של צלם אלוקים, עם ישראל עוד הרבה הרבה לבעלה מזה, אבל יש מינימום של התנהלות אנושית, שבה כל אדם מחויב. וכשיש קבוצת אנשים, שהיא באופן, לא באופן מקרי, לא באופן אקראי, אלא באופן אידיאולוגי, באופן מהותי, בוחרת, לעבוד מסחר בעבדים, לתקוף רק את החלשים, כן? וגם לא לשלם את המחירים על זה, כי הם כאלה ניידים, בסופו של דבר, מכריעה התורה ואומרת, השיטה הזאת היא לא ראויה לבוא בקהל. אין לי את הפיוס, אין איתה שלום, אין איתה הגעה להסכם, צריך למחות ולהשמיד את הרוע הזה מתחת לשמיים. בפרשת זכור אנחנו נקרא איך התורה מגדירה את המלאק, כן? זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך, בצדכם מצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחש אלים אחריך. זה המוקד. המלאק מגיע מאחור, נחש אלים. ויזנב בך כל הנחש אלים אחריך. מישהו חזק, הוא לא בורח. לקחת שלושה מטוסים, שניים לרסק אותם על מיליוני התאומים, עוד אחד על הפנטגון. פעולת טרור מוצלחת. זה תפארת הטרור. לקחת מדינת ישראל, מדינה למודת סבל מארגוני טרור, כן? אולי אני חושב שהיו לנו הרבה סבל מהדבר הזה. הכל יושב על אותו יסוד. להיכנס למלון, שיושבים שם בדל הסדר, מי הולך הרי לבתי מלון בדל הסדר? בדרך כלל אנשים עריריים, אנשים בודדים, אנשים שאין להם משפחה, ושם להתפוצץ. משהו. להיכנס לבית ספר במעלות, ילדים קטנים נמצאים שם, בית ספר בצפת, ושם לחולל טבח. על ילדים, משהו. והאחרון הכביד, משפחת פוגל, עכשיו ציינו את ההזכרה שלהם, שנתיים לרצח. תמיד מול אוכלוסייה חלשה. מול ילדים, מול נשים, מול כאלה שלא יודעים, לא יכולים להתגונן. שזה, במלחמה זה ברור שנפגעים גם אזרחים. כן? לפעמים גם במלחמה יש ממד של נקמה באזרחים. כמדומני שיש הסיפור על... במלחמת העולם השנייה הפציצו גם אוכלוסיות אזרחיות. אבל זה כבר היה כדי להכריע את הקרב בתוך מלחמה. אבל כשיש קבוצת אנשים שבוחרת, עוד שנייה יובל, שבוחרת לעצמה בתור שיטה ככה לעבוד, התורה מכריעה ואומרת, הדבר הזה הוא ירד מתחת לצלם אלוקים שבאדם. אין צלם, נעלם הצלם. וצריך את זה למחות מן העולם, כי כל נוכחות כזאת בעולם היא מחליאה והיא מגעילה והיא יוצרת כאן אסון נורא. כן. נכון, נכון, נכון. רב חיים מבריסק כבר אמר ש... אסור לי לזוז מה, ברוך אתה, זה לא היה, שהכל נהיה בדבר. רב חיים מבריסק אמר כבר שהרי בא סנחריב ובלבל את האומות. אז הוא אמר שעמלק, זה נהיה שורש עמלק. כן? שורש עמלק. ולכן האמירה הזאת חשובה כפליים של התורה. מפני שאם זה היה רק אומה אחת, אתה יכול להגיד, טוב, אז נגמר האומה, אני לא יודע מי זה העמלקי הזה, ונגמר הסיפור. יש איזה פורים שפיל כזה תמיד שמסתובב לפני פורים. שנה שעברה גם תלו את זה כאן, שגילו בשוודיה איזה פרופסור שהוא, קראתם את זה פעם? זה משהו כזה מצחיק לפורים. שגילו בשוודיה איזה פרופסור שהוא התברר שהוא נין ונכד לעמלק. ואז משכנים אותו שרוצים לקיים בו את המצווה של למחות את זכר עמלק, ומביאים אותו לארץ. אבל אז מתחילים פלפולים, רגע, איך נהרוג אותו, באיזה מצווה, וכל הבתי מדרש רבים, וזה, בינתיים כבר עוברות השנים, הוא כבר נהיה בן 65, בסוף מגיעים למסקנה שצריך להרוג אותו במיטת חרב. טוב, אבל איזה חרב? צריך חרב של המקרא, אז מביאים את מכון המקדש, עשה חרב כזו וכזו. טוב, אבל אחרי זה מי יהרוג אותו? כל אחד רוצה, אז אומרים, נמנה שליח, אבל השליח הוא זה, אז מקנה בפרוטה את החרב לכל כלל ישראל, ואז זה, אבל אז, איך זה יעשו מתי התנועה, ובינתיים הוא כבר בן 80, ועובר רגיל, ולא צריך את זה, אז איזה חסידים, והדמורים, וכולם בקיצור רבים עליו זה, בסוף עומד בגיל 90, לפני שהרגו אותו, וכולם ככה הולכים אחר בלוויה, רואים פה, נקבר, המלאקי, כל חייו היו קודש לשם שמיים, זה משהו כזה, צריך לקרוא את זה, אני הרסתי את הכל כמובן, זה חביב מאוד, אז אם זה היה זרע מסוים, אם זה הזרע מסוים, אז הבעיה הייתה קלה, אבל מכיוון שזה לא זרע, זה תפיסה, והבעיה בתפיסה הזאת, מה הבעיה? שזה עובד. לכן התורה כל כך מזהירה נגד הדבר הזה, כי זה עובד. זה קל מאוד, וזה פשוט עובד. הנה, גילית השיטה קלה. במקום לעשות טנקים ולאמן חיילים וללחם וזה, שזה גם איזשהו גורם מרתיע. מדינה לא יוצאת למלחמה, אם לא ברור לה א', שהיא מאוד מאוד צודקת, ובאמת שהיא גם תצליח לנצח במלחמה. אז יש כאן איזה ממד של הרתעה. ארגון טרור, מה אתה צריך? כלום! אינטרנט, איך עושים פצצה, ולעלות לאוטובוס, נגמר הסיפור, מאוד מאוד קל. להיות חלק מהדבר הזה. מאוד קל לאבד צלם אלוקים. לכן, בגלל מצד אחד הקלות של ההיתכנות של הדבר הזה, מצד אחד, ומצד שני, הירידה, הבחירה לעסוק בדבר הזה כאורח חיים, לפגוע באנשים חסרי ישע, אז התורה מכריעה ואומרת, מי שהולך בדרך הזאת, הוא מתחת לצלם אלוקים. וצריך להשמיד אותו. בניגוד, דרך אגב, למי שהולך בדרך של מלחמה, שהתורה אומרת, כי תצור אל עיר להילחם עליה עם רבים, קודם כל מה תעשה? וקראת עליה לשלום. לפי דעת הרמב"ן זה אפילו במלחמת מצווה. כי מלחמה, אינטרסים לזה ולשם, תתחיל איתה בשלום. היה עם שלום תעניך, מצוין, אם לא, תעשה מלחמה. במלחמה אנחנו קודם כל מתחילים בשלום. לא רוצים סתם לשפוך דם. אצל המלאק אין שלום, אין דיבור. אין מסע ומתן. עם הרוע הזה אין דיבור, אין מסע, אי אפשר להגיע לשם, צריך לסלק אותו מן העולם. זה פוגע בצלם אלוקים האנושי. עוד לפני עם ישראל בכלל. כך אנחנו רואים, כמו שהזכרנו, בארבע מקומות, בפרשת בשלח, בציקלג, באיש העמלקי שהורג את שאול, ובשפחה שנשבט, בכל המקומות האלו, המלאק פושט תמיד על אוכלוסייה חסרת ישע, ומנצל אותה לרעתו. כן, לוקח אותה ל... אתה יודע, הזכרת ארגוני טרור, בעיניי יש רק, הזכרנו כאן ארגוני טרור, בעיניי יש רק מקצוע אחד שהוא עוד גרוע מארגוני הטרור בקטגוריה של המלאק, וזה סחר בנשים. לא יודע אם אתם יודעים, זאת אחת התעשיות הגדולות בעולם. סחר בנשים. לתפוס אישה חסרת ישע, אבל פשוט לסחור בה. ככה, תמכור אותה, להעביר אותה. זה המלאק. זה תכונת המלאק. אז זו כנראה הסיבה, זהו הטעם שבגללו התורה, שהיא תורת חסד הלשונה, ואנחנו, כן, אז יש כאן איזה מין הכרעה, מהו הגבול התחתון שממנו אין לרדת. הייתי אפילו אומר, זה גם לא שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה איזה מידה אמצעית, אפשר עוד להגיד. אומות העולם במצבם המתוקן. אנחנו מבינים שיש אומות שהן אפילו פחות מזה. כל האומות של חם באפריקה, אפילו פחות ממדור, תופסים על העצים, בסדר. גם לזה יש לקדוש ברוך הוא סבלנות בעולמו. כן, גם אותם הוא מקיים ומחיים. אבל כשבני אדם בוחרים בדרך הרוע לכתחילה, בלי שום ספק, בלי שום התלבטות, בוחרים בדרך הרוע, בוחרים בלזנב רק בנכשלים, בזה הרגע הם הכריזו על עצמם שהם מתחת לצלם אלוקים. זאת אמירה מוסרית, עקרונית, שהיא בלתי מתפשרת. ולכן, אין אפשרות לעשות, נגיד, שלום עם ארגון טרור. אין אפשרות, זה לא שייך, כי למשל שזה כמובן גם לא עובד בפרקטיקה, כן? הרי היה פה פעם איזה מישהו שחתמו איתו על הסכם שלום, כן? ביום שהוא נכנס עם הרכב שלו בהסכם שלום, אז הוא, באותו יום הוא הבריח איתו מחבלים באוטו, באותו הנסיעה. אז זה גם לא עובד, אבל לא רק זה לא מתחיל מהפרקטיקה. זה מתחיל לאמירה עקרונית. אתה לא עושה שלום עם אדם שיש לו על הידיים דם של אנשים חלשים, שהוא לא נלחם כי הוא פחדן מלהילחם. אז הוא מחפש אוכלוסייה חסרת ישע. כן, יוסף. מה? מה הבעיה? יכול להתגייר. יכול לצאת מזה. יכול להיות שהוא עוזב את זה. חוזר בתשובה. אבל כל עוד הוא שם. כן, הרי אני אומר, זאת אמירה מאוד מאוד חשובה במציאות חיינו. המציאות חיינו העולמית היא מאוד מאוד פרקטית. אתה אומר, סחלה, למה להילחם? בוא נגיע לאיזה פרקטיקה. אין פרקטיקה עם המלאק. אם הוא בוחר לעזוב את דרכו ולחזור בתשובה ולהתגייר, יצטרף לעם היהודי, יכול להתגייר מבני בניו של המן, לימדו תורה בבני ברק. אבל המלאק בשיטתו, אין איתו מסע ומתן. עכשיו, אני אומר, זה התשתית. כלומר, התשתית התנכית, התשתית המקראית ליחס לעמלק, על גבי התשתית הזאת נכון לבנות את שאר הקומות כולם. ואם ניכנס רגע לעניינים הפנימיים, לענייני הנפש, שמרבים בחסילות לדבר עליה, בחינת עמלק, קליפת עמלק שנמצאת ו... עלולה לפגוש כל אחד ואחד מאיתנו, אז עכשיו זה ברור שהמלאק זה בעצם אותו מנגנון פנימי שקיים, שלוקח נקודות חולשה אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ועסוק בלהגדיל אותם, לפתח אותם, לדבר עליהם עוד, להטיל, א', להטיל ספק בנקודות חוזקה, ובנקודות חולשה, להעצים אותם. זה בדיוק המלאק, זה התכונה. הוא לא חכם לבוא אליי לנקודת החוזק, הוא זה, אצל כל אחד מאיתנו יש איזשהם זמני חולשה, כן? בוא נאמר ככה, מה זה משפט של המלאק? משפט מקליפת המלאק. זה הרי יכול להיות שאני אקח 1,000 פעמים כוס מהמדיח לארון, והכל יעבור בסדר, ופעם אחת זה יישבר. ובכל אופן אני אגיד על עצמי משפט, אוף, תמיד זה נשבר, אללה, למה אני לא, תמיד... אבל זה 1,000 פעמים לקחת ולא נשבר. פעם אחת נשבר, ובכל אופן הולך המשפט הזה, תמיד אני לא מוצא חנייה, תמיד זה קורה לי, תמיד אני... זה משפט של המלאק. המלאק קורא איזה נקודה חלשה, היא לא תמיד. הטוב הוא הרבה יותר גדול מהרע. המלאק אומר, אני רוצה להגיד על זה תמיד. וזה, הוא אומר, זה הוא גורם לנו להגיד לעצמנו, הרבה יותר זה קורה כשאומרים את זה גם לאחרים, כן? אם נגיד ניקח את הדוגמה של הכלים, אז הילד בבית עשה 1,000 פעולות חיוביות, ופעם אחת הוא גם שבר. נו, תמיד אתה שובר. זה משפט של המלאק, מקליפת המלאק. זה לקחת נקודת חולשה, להעצים אותה, להרחיב אותה, מחות תמחה את זכר המלאק. הרבה... הרבה הרבה יש בחסידות איך מוכרים את המלאק, אבל אתם מבינים שזה אותו ציר? זה אותו ציר. המלאק של התנך זה המלאק של הנפש. זה אותו, זה עובד על אותו עניין. זה אותו ציר, זה לא דמות אחרת. זה אותו עניין, אותו ציר בדיוק. כן, יונתן.
מה הקשר
לדרך? בדיוק, הדרך זה מקום של חולשה. הדרך זה מקום שאני עדיין לא מבורר, הדרך, חכה. אם הייתי מגיע לבית, אם הייתי במקום המוגן שלי, אם הייתי במקום שאני יודע מה אני רוצה, אז אני בדרך, עוד לא הספקתי להתארגן על עצמי, אני במצב של חולשה, מצב של זה, הוא תוקף אותי מיד, לפני שאני מסוגל בכלל להתגונן. אז אני אומר, הרבה בחסידות מדברים על קליפת המלאק, על ההתמודדות עם קליפת המלאק, עם הספק וכו', אבל בהקשר הזה, חשוב לציין את השיטה הטובה ביותר. מה השיטה הטובה ביותר? להילחם בעמלק. אז דורשים שבע יפול צדיק וקם, סופי תיבות עמלק. שבע יפול צדיק וקם, סופי תיבות עמלק. כלומר, עמלק מנסה להפיל אותך, כל פעם תקום. זה מה שמנסה. הוא מנסה לקחת נקודת נפילה, להעצים אותה, להגיד לך, זהו, אתה על הפנים, אתה אין לך מה לקום, אתה חלש, אתה כלום, אתה זה, עצר למטה. שבע יפול צדיק וקם, אני אקום. כל פעם שאתה אומר לי ליפול, אני אקום. סופי תיבות עמלק, והחוכמה הגדולה להילחם בעמלק זה להילחם בו בכלים שלו. באותו כלי, להילחם בעמלק. לדוגמה, אחד מהמנגנונים של עמלק זה ספק. נכון? ספק. מי אמר שהתורה הזאת זה דבר נכון? מי אמר שהרבנים האלה הם איזה? מי אמר כזה שאין לך מה לעשות איתו? מה עושים איתו? אומרים, מי אמר על מי אמר? ומי אמר שאתה צודק המלאק? זה המלאק לא יודע. המלאק יודע להתמודד עם טענות ודאיות. כל מה שאני אגיד לו ודאי, הוא יגיד לי, אבל מי אמר? אבל שאני אומר לו, ומי אמר עליך? רגע. כאילו, להפוך את זה. אמרנו על נהפוך הוא ביום שני. הנקודה הכי מרכזית בהתמודדות עם המלאק, הכי הכי מרכזית, זה לעשות בדיוק אותו דבר כמו המלאק, אבל הפוך. מה המלאק עושה? לוקח נקודת רעה ומנפח אותה. אנחנו ניקח נקודת טוב וננפח אותה. קוראים לזה מעט טוב. פסקה רש פי ב' בליקוטי מוהר"ן, זה מלחמה בהמלאק. לקחת נקודת טוב, להתבונן, וטוב, בוא נתחיל לנפח אותה. בוא נתחיל לעשות אותה. בוא נראה מה יש בה. כן? עכשיו זה... לפעמים נגיד, אפילו הזכרנו נגיד ילד, נכון? ילד מגיע הביתה, אבא קיבלתי ציון טוב במבחן. טוב, אז אפשר להגיד לו, שכוח כל הכבוד, אפשר להגיד, וואה, את שומעת אימא? מושלה קיבל היום ציון, זה לא סתם מבחן, זה מבחן מאוד קשה, עד כמה הוא למד עליו, תראי איזה תשובות הוא כתב כאן, תראי איזה יופי, תראי את הכתב היפה, תראי איזה זה, ואיזה תשובה, אני לא הייתי מנסח את זה ככה, מתנפח, זה בלון, צויין. זה להילחם בעמלק. זה הנהפוך הוא, לקחת נקודות מעט טוב ואותם להגדיל ולהגדיל. האדם יעשה את זה על עצמו ויעשה את זה גם על אחרים. זה רשפי בית. רבי נחמן בפסקה רשפי בית, מוכר את המלאק. כן. אה? לפני שאתה מגיע לגאווה, תעצור. שנייה לפני. לא חיישינה לגאווה. לא. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. והמלחמה היא להילחם ברע. איך להילחם ברע? איך נלחמים בעמלק? מוכים אותו. מה זה למחות את עמלק? למחות את עמלק זה לא, זה לא לנצח אותו בהורדת ידיים. אלא תמיד בכל מקום בתורה למחות משהו זה לבטל אותו מהשורש. אתה לוקח דיו, שם אותו במים, וופ, הוא נעלם. הוא... למחות את עמלק זה, אתה רוצה להגדיל את הרע, אנחנו נגדיל את הטוב. אנחנו נסתכל על המעט טוב שיש בכל דבר. עכשיו, לא פיקציה, לא סתם, כל מה שאמרתי זה באמת נכון, על המבחן של הילד. לא אמרתי, וואו, איזה גאון, איך כתה... אמרתי, הדגשתי את הצבעים. תיארתי את זה טיפה יותר. הדגשתי את הצבעים, עסקתי בזה ככה בצורה יותר, יותר מרובה. לא, לא נתתי לזה, לא דילגתי מעל זה, אלא העצמתי את זה. זה למחות את עמלק. זה למחות את המלאק. זה לקחת את הנחשלים ולהפוך אותם לנחשולים, לחושל וכוח ולחישול. ככה מוכרים את המלאק, שנזכה בעזרת השם למחות את המלאק מקרבנו ולקבל פורים באמת. כן, בכבוד. בואו שירו אותך וישמעו. בכבוד, אבא של חנן, כן.
של חנן נרצח, הוא היה ברחוב הגיא בעיר העתיקה, בדרך מהכותל לאתרת כהנים, ובחושר, בליל פורים. ולאחר מכן אנחנו רצינו להנציח באותו מקום, לשים שלט. בשלט החלטנו שאנחנו עושים לכתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. ואז היה דיון פולמוס עם הרבנים, שאמר לא בטוח שזה לא המלאק, זה כן המלאק וכו'. והיינו נחושים מאוד, זה המלאק. והרבנים קיבלו את דעתנו בסוף. אמרנו, זכור שלך עשה המלאק, הוא היה ללא נשק, ללא בלתי אלים, אם כי נאבק איתם, וזה בדיוק ממחיש. והניפוח של הנקודה הטובה זה שמאז שהוא איננו, כל מה שהוא עשה במעיין השילוח, מסיבות ראש חודש, שמחת בית השואבה, וכל העיר דוד וכו' וכו', כל זה נופח מאוד מאוד, עד שהיום זה מסגשג ו...
הסמל של אלחנן היה תמרים. אלחנן היה, משפט שהיה אוהב זה, כימי העץ, ימי עמי. שזה הזרע הקטן הזה שנזרע בעיר דוד, היום זה אילן. אילן עושה פרי גדול מאוד. שיהיה לנו פורים שמח, אמן ואמן.